אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
זה מגניב.
מגניב.
הבעיה ש... רגע, התחלנו?
התחלנו.
הבעיה שלקחת אותי לאולפן חדש.
נו, ו...
ולא אמרת לי שמצלמים, שיש שוט שרואים בו את הרגליים.
שים לו, לאו, שים לו את השוט של הרגליים. שים לו את השוט.
אני באתי עם כפכפים.
שים לו, תחזור.
כאילו, אני בטוח שכאילו, אתה יודע, כמו בחדשות כזה, שאתה צריך כאילו ללבוש חולצה סבבה.
נכון.
וכאילו, מלמטה, כאילו, על הבבלה, כאילו, אתה לא צריך, לא מצלמים עכשיו את הלב.
רגע, לאו, תחזיר לשוט, תשים את השוט ערב חדש. תשים את הערב חדש, השוט של הערב חדש, תראה מה זה, מה, אתה יודע מה אני שואל אותך, אסף על הדבר הזה, אני שואל, מה, אתה יודע, אתה
במאי,
אתה במאי, אספיירינג במאי, בסדר? אני שואל את עצמי, מה במאי טוב יותר, משמעותי יותר, רציני יותר, גם תל אביבי יותר, היה אומר על זה.
הוא היה ביחף.
הוא היה ביחף עם גופיה. קוונטין טרנטינו.
קוונטין טרנטינו.
מה קוונטין היה אומר על זה?
לא יודע, אבל אתה עושה כישורים, כאילו אתה באמת בעולם הערב. לא עולם הערב, עולם חדש.
עולם הערב, טלוויזיה חפיף. שלום, אנשי הביטקוין פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי.
הפודקאסט היחיד.
הפודקאסט היחיד.
שיביא לכם את אנשי הביטקוין הישראלים. ובהגשת ניר הירשמן ואסף גרף.
אז אתה, אסף גרף.
מה?
אתה ניר הירשמן. שלום לגיא זיסקינד, מלכה. שלום לגיא זיסקינד. יזם
מייסד
של פיניקס, אהלן.
אהלן, איזה מוזר לעשות את זה בעברית, אני חייב להודות.
היחיד כאן ש...
אתה רגיל ללאז.
הוא רגיל...
לקאפסלוק.
הוא נותן... הוא מדבר חזק כל הזמן. קוונטין טרנטינו. אז אתה היחיד כאן שיצא לך לדבר... אתה... בוא נתחיל מהעניין, במהלך גל ה-NFT הגדול, יצא לך לעשות בחברה הקודמת שלך...
Secret Labs.
משהו עם קוונטין טרנטינו, נכון?
כן, בעוונותיי הרבים, כן.
תספר על זה קצת.
תספר על זה קצת. קודם כל, איך הבן אדם? זה בן אדם, הוא נחמד, הוא מגניב, הוא כיף איתו?
כיף איתו ברמות.
כן.
הוא גבר, מדבר איתך בגובה העיניים. ישבנו איתו כמה פעמים, הוא בא אלינו למשרד גם. הוא אוהב מאוד המבורגרים.
אופה.
נו, מה הוא יאהב? מה הוא יאהב? פלאפל?
תקשיב, יש לי חבר.
בן אדם אמריקאי.
אני חייב לספר לך סיפור. תקשיב, חבר שלי אומר לי, תשמע, איזה יום אחד מזמינה אותי, זה אמא מהגן, מזמינה אותי, אומרת שהילדים יבואו לשחק ביחד. הוא אומר, טוב, הוא בא לבית, פתאום הוא קולט במרפסת. קוונטין טרנטינו. אני לא יכול לספר את זה בשידור, אני לא יכול לספר את זה בפודקאסט.
בעלה נעלה.
אני צריך לבקש ממנו רשות.
כן.
אני אבקש ממנו רשות. בוא לשם יושב. הוא אומר, תקשיב, ראיתי אותו בזה, ואז הוא אומר לי, בוא, באנגלית, קם. הוא אומר לי, במקום פליידייט, ישבתי שעה, שתיתי יין עם קוונטין טרנטינו. לא חשוב שמות. אז רגע, אז גבר...
רגע, מה היה שם?
מה היה שם?
מה עבדתם?
אני אתחיל מהטכני, אבל אתם תקחו את זה לב שאתם רוצים. עשינו סדרת NFTs שלו, one of one, מי שלא מכיר, כאילו יחידה אחת שאפשר לעשות מהדבר הזה, בעצם לתסריט המקורי של ספרות זולה. ספרות זולה כולם מכירים.
בטח.
קוונטין אמר שיש לו בספרייה האישית שלו את התסריט המקורי. להבדיל מבמאים היום ותסריטאים, הוא את התסריטים שלו כותב בכתב יד, כמו פעם. ועל הכל יש קשקושים ופוטנוטס ודברים שכאילו אף אחד לא ראה. והוא אמר, תקשיבו, התסריט של ספרות זולה יושב אצלי בבית ב-LA, לא בישראל, בספרייה הסודית שלי, אף אחד לא ראה את זה, אפילו המוציא לאור לא ראה את זה, אף אחד, זה שלי.
אוקיי.
אחרי זה כשהעבירו את זה לתסריט כתוב מודפס, זה היה הגרסה הסופית. אבל עם כל הערות צעד, עם כל הדברים, רק אני ראיתי, אולי גם משפחה שאתה לא יודע, אני רוצה את זה להפוך למשהו דיגיטלי, ואת זה לתת, למכור, לתת, לעשות למישהו, מישהו שירצה.
כן.
זה מאוד עניין אותו. פה גם נכנסה הטכנולוגיה שלנו, זו הייתה באמת בחברה הקודמת ב-Secret Labs, אנחנו בעצם הבאנו דרך להצפין NFTs על הבלוקצ'יין, אז כמו שאתם יודעים, ב-NFTs בדרך כלל הקטע הוא שכולם רואים, יש לך איזו תמונה של קוף, או כן. של פאנק או משהו, כולם רואים את זה, אבל הוא רצה בדיוק ההפך, אז זה הייתי מאוד טוב, הוא רצה שאף אחד, חוץ ממי שרוכש, לא יוכל לראות מה יש את התוכן, את המפתח להצפנה היא רק למי שבעצם הוא החתום על ה-NFT, זו האונר של ה-NFT. וזהו, והיה פרויקט מאוד מגניב, הפרויקט הזה עבר המון המון טלטלות, האולפנים מירמקס אחרי זה טבעו את קוונטין טרנטינו על זכויות יוצרים, או ניסו לטבוע, אני לא יודע, וזה עבר הרבה הרבה טלטלות מפה ולשם, ובעצם מכל הסט, בעצם לקחנו כל פרק בתסריט.
כן.
רויאל וויד צ'יז, כל הסצנות
האיקוניות. רויאל וויד צ'יז.
בדיוק, ולמעשה רק...
זה קונטרול פאונדר, נו?
רק את ה-NFT, רק אחד מהם, נדמה לי את רויאל וויד צ'יז.
כן.
מכרנו, ואז בעצם גם אנחנו קיבלנו סיזן דיסיסט.
אוקיי.
והיינו צריכים לעצור את כל העניין, ושם זה נגמר. אז יש להם רק NFT אחד שבעצם יצא.
אבל זה יצא בסוף? זה הודלף או שזה באמת נשמר...
זה נשמר.
מה אתה אומר?
זה נשמר, יש היום, היה איזה דאו שרכש את זה, ורק הוא יצא, ורק הוא...
רק אחד.
רק אחד.
מה אתה אומר?
אתה מבין, חברה, לא, מדברים על one hit band, אתה מבין, הוא one product חברה, מפה לשם, אבל...
פיניקס.
אז גל ה-NFT הולך ובא, אבל... ואתה בעצם לפני שנתיים כבר הולך לדבר הבא, לפיניקס. מה זה בעצם פיניקס? בוא תספר לנו.
פיניקס, הייתה לכם עכשיו את מיטל מסודה לאבס.
נכון.
גם, אנחנו גם עוסקים בעולמות הפרטיות. יש עוד חברות שעוסקות בעולמות הפרטיות עם זיקי, גם סיקרט עושה את זה עם טכנולוגיה אחרת. יש בעצם כמה טכנולוגיות שאפשר, אבל הבעיה היא אותה בעיה.
כן.
כולם רואים הכל בבלוקצ'יין. אנחנו מאמינים, אלה מאיתנו שעוסקים בזה, שבשביל שבלוקשיין יעבור ככה, will cross the chasm, שאנשים באמת ישתמשו בו את סקייל, אז חייב להיות איזשהו מושג של פרטיות, איזושהי הגנה על הפרטיות, ברמת האינדיבידואל, העסקים שעושים עסקים על הבלוקשיין, וכן הלאה. פיניקס תוקפת את זה ממקום אחר, אז פיניקס לא רושמים את זה כמו המילה האמיתית, רושמים את זה עם FHE. FHE זה ראשי תיבות של Fully Homomorphic Encryption, או בעברית צחה זה הצפנה הומומורפית, וזו בעצם הצפנה שהיא מתקדמת יותר, ושהיא, נדבר על זה בהמשך, אבל היא מאפשרת לתת את ההבטחות הפרטיות שאנחנו רוצים לראות בבלוקשיין.
מה זה נותן? למי זה מיועד?
מיועד לכולם.
אוקיי.
נתחיל מזה. אני מעדיף לא להתחיל מבלוקשיין, אם אפשר.
יאללה.
יותר קל להסביר הצפנה הומומורפית לא על בלוקשיין.
יאללה. קדימה.
בבקשה. כולם השתמשו כאן בצ'אט GPT או באיזה נגזרת, לא נראה לי שיש
משהו
שלא.
בדיוק דיברנו על זה שהגרסה החדשה...
או אלוהים.
נוראית. פשוט נוראית.
מוות.
צריך לעבור לקלוד.
היא באמת נוראית.
גרסה 5, גרסה 5
באמת. אני לא יודע אם ראיתם, אבל תשאלו אותה באיזה גרסה אתם באמת נמצאים, היא לא אומרת 5.
מה באמת?
תפתחו את...
איזה גליץ'?
תשאלו, תגיד איזה מודל זה, הוא אומר 4, הוא, היא, לא יודע, אומר 4O.
פשוט מטומטם יותר.
איזה דבר נורא. אוקיי, רגע, אז כן.
נחזור לעניין. כולנו השתמשנו, אני בטוח שכל מי שמאזין לנו עכשיו, אני בוודאות, לפעמים אתם רושמים משהו לצ'אט GPT, אתם כזה, הרי זה מחשב, נכון?
כן.
אבל
כן.
אתם רושמים משהו ואתם כזה, רגע, אני אגיד את זה, אני אסנן את זה, אני אגיד את זה קצת אחרת.
כן, אני שופך הכל.
שמה?
שופך הכל.
שופך הכל.
לא, אבל זה קצת מסוכן.
מסוכן? סופר מסוכן. אני שופך הכל ואני מרגיש כאילו אני מספר את הסודות הכי כמוסים שלי, מפרסם אותם בעיתון, ידיעות אחרונות, עמוד ראשון.
אבל אתה יודע שנגיד לפני איזה שנה או שנה וחצי, היה איזה מקרה שאומנם זה לא היה עם ה-Chat GPT, אבל זה היה עם פלטפורמת AI אחרת.
לא, אני מרגיש שזה נורא.
שבן אדם מתאבד בגלל שהוא התייעץ עם פלטפורמת AI מסוימת, והיא אמרה לו שאולי כדאי לו להתאבד.
אוי, אלוהים ישמור. כן, אבל...
על סודות אישיים, כן.
אז זהו, אבל השאלה היא
כאילו... נראה לי זה הולך לכיוון אחר מהשיחה של...
לא, אבל השאלה...
אבל זה חלק מעניין.
אבל השאלה בסודות, כן, אני כאילו שופך, אבל אני חייב להגיד לך שאני מרגיש מאוד 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 לא בנוח.
למה?
כי אני מרגיש שמישהו יוכל לשלוף את השיחה הזאת ולהציג אותה באינטרנט, ואני אהיה מאוד במבוכה.
חד משמעית, בטח.
בדיוק. הרי זה מחשב, אם המחשב כנראה יש לנו פחות בעיה, אם היינו מריצים את זה במחשב שלנו, כנראה זה בסדר.
נכון.
אבל בסוף, בצד השני, מי שיכול לראות את זה, זה עובד ממרומר של OpenAI, איזה CIS-admin, לא יודע. יש שם אנשים, ואנחנו גם לא יודעים מי ומה ומתי.
או, כמו ש...
אבל גם כל המודל הזה, זה מודל שכל בן אדם פרטי יכול... לאכול לבנות על זה סקילים ולשדרג את זה בעצמו.
זה לא צריך...
ללמד את ה-AI לעשות דברים מסוימים, ואתה יודע, אין לזה סוף.
אתה לא צריך עובד ממורמר, מכל מי שלחץ על כפתור שר, התוצאות של השיחה שלו היו מפורסמות בגוגל. זאת אומרת, הם היו סרצ'בול.
אוקיי, אבל זה אופטין. זה אם אני עושה את זה, זה כי אני בחר.
נכון, כן. אוקיי, רגע, אז מה הפתרון שלך?
אני מדבר על הצפנה הומורפית, זה עוד לאו דווקא הפתרון שלי. הצפנה הומורפית זה הצפנה מאוד מגניבה. הצפנה, לא, בוא ככה נשים בייסליין, הצפנה, לוקחים מידע, סוגרים אותו באיזושהי צורה, אפשר לשמור אותו במחשב, בדאטאבייס, לשלוח אותו באינטרנט. כל פעם שאתם נכנסים היום לכל אתר, לגוגל, לוויינט, לצ'אט-ג'י-פי-טי והכל, יש לכם HTTPS, את ה-S הקטנה הזאת, זאת אומרת שהתקשורת היא מוצפנת. זאת אומרת שכל דבר שאתם עושים במחשב שלכם, לפני שהוא יוצא לשרת המרוחק, הוא מוצפן. מול מה זה מגן? זה אומר שאף אחד באמצע לא יכול לראות את זה. אבל בצד השני, גם לגוגל, כשאתם מחפשים בגוגל, יש את המפתח, את אותו מפתח הצפנה, כדי שהם יוכלו לפענח את המידע, והשרתים שלהם יוכלו לתת לכם שירות.
כן.
ככה זה עובד גם עם ChatGPT ועם OpenAI. הצפנה הומורפית זה רעיון מאוד מגניב, ושדי פשוט להבין אותו.
אוקיי.
זה הצפנה שאתה מצפין, ועדיין מחשב יכול לחשב עליו, להריץ כל קוד עליו, לעשות כל דבר שאתם רוצים. נגיד, שרת של גוגל, יכול להחזיר לכם את הוצאות החיפוש על השאילתה שלכם, בלי שהוא מפענח אותה ורואה אותה. זה נשמע הזוי. זה נשמע הזוי. וזה משהו שעוד העלו בשנות ה-70 של המאה הקודמת, וזה בן דוד של ביטקוין. ב-2009 רק מצאו את הדרך, מתי שביטקוין יצא למי שלא יודע, מצאו את הדרך איך לעשות את זה במציאות. זאת אומרת, זו הצפנה שאף פעם לא, המחשב אף פעם לא יהיה חייב לפתוח אותה, לפענח אותה ולראות את המידע. וזה פותר את כל העניין הזה, גם עם ChatGPT, לא יהיה את החשש הזה.
איך זה עובד בעצם? כי האינטרנט הוא פתוח. כאילו, אם אתה עובד עם אינטרנט, אז כן. כאילו, אתה חשוף.
לא, גם באינטרנט, אתה יכול להצפין מידע אצלך ולשלוח אותו, ולתת לאחרים לעשות איתו משהו, כן? אני יכול להצפין את המידע שלי אצלי, במחשב שלי, בטלפון שלי, לשלוח אותו נגיד ל-OpenAI, נגיד אני שואל אותו, תשמע, באיזה יום, או איזה, תן לי את החמישה פסיכיאטרים הכי טובים באזור שלי. אני לא רוצה שאף אחד ידע שאני בכלל מחפש פסיכיאטר, כן?
אוקיי.
אני יכול להצפין את השאילתה הזאת, לשלוח את זה ל-ChatGPT בעולם של... היום הם חייבים לפענח את זה, ואז כל אחד יכול לראות את זה אצלם, או אם זה פעם יודלף. אבל בעצמנה הומורפית הם לא חייבים. הם יכולים להשאיר את זה מוצפן, הם יכולים אשכרה להריץ את המודל על המידע המוצפן, זה לא משנה, זה באינטרנט, כן? להביא לי את החמישה פסיכיאטרים המומלצים על המודל, מבלי לפענח, לשלוח את זה אליי, ואז רק אני בטלפון שלי מפענח את זה.
אז יותר כאילו נועד למנוע, סוג של מנוע חיפוש, או שזה גם נועד...
לא, זה נועד להכל.
אוקיי.
זה למעשה, זה נחשב ה-Holy Grail of קריפטוגרפים. בדיוק מהסיבה שעם הצפנה כזאת, אף פעם לא נהיה צריכים להחזיק מידע לא מוצפן בשום מקום. הרי מה החולשה של הצפנה? שמתי שהוא צריך לפענח אותה. וזה אומר שהשליטה היא 100% בידיים שלנו המשתמש, כי רק אנחנו מצפינים, ורק אנחנו...
אבל אם יש לך... אוקיי, יש לי מלא שאלות לגבי זה על מודל AI, ואני חושב שאנחנו לא נמצאים... השאלה היא לא על AI, אלא יותר על מה שאתם עושים. אז אוקיי, בוא נלך עכשיו לכיוון של בלוקצ'יין. איך הדבר הזה יכול לעזור בכל מה שקשור בחוזים חכמים, בכל מה שקשור ב... כי בעצם, אני חושב שאנשים לא יודעים, אבל אנשים מתייחסים הרבה מאוד פעמים לביטקוין בתור מטבע דיגיטלי, ולאתריום בתור מטבע דיגיטלי, ואני חושב שהם מפספסים את העובדה שמדובר ממש במערכות הפעלה. אוקיי? אז תקח אותי לרגע, איך הדבר הזה בעצם עובד, ומה בעצם, ה-use case שאתם מדברים עליהם היום?
תראו, הבעיה בבלוקצ'יין, אני ארחיב את זה מאותו סיפור של ה-AI וה-ChatGPT.
כן.
לא בגלל שזה ה-use case הראשון, אבל בגלל שזה קל להבין אותו היום, לכולם. בבלוקצ'יין הבעיה היא שהיא בהגדרה מערכת שהיא פתוחה.
כן.
כולם יכולים, כן. שוב, יש בלוקצ'יינים פרטיים, אבל אנחנו בביטקוין, איתיריום וכדומה. בעולמות של ביטקוין ואיתיריום, כל אחד מאיתנו, אולי חלקנו עושים את זה, יכולים להריץ בעצם שרת. אין שרת אחד. זה לא רק השרתים מאחורי פיירוול וזה של גוגל או של OpenAI, חברות שגם איתם עולה פחות נוח לנו, אבל עדיין זה חברות שיש להן מחלקת סייבר סקיוריטי והכל. בבלוקצ'יין כולם רואים הכל.
אוקיי.
Okay. ולכן הצפנה, כמו הצפנה הומורפית, היא הרבה הרבה יותר חשובה, כי אם הנחת היסוד שלך היא שכולם רואים את כל מה שאתה עושה, אז מלכתחילה יש לך אפס פרטיות. היום, נגיד שאני מול גוגל, אני יודע שיש לי... פרטיות מכולם, חוץ מגוגל, מול OpenAI, יש לי פרטיות מכולם, ChatGPT, חוץ מ-OpenAI. בבלוקצ'יין יש לי אפס. ולכן כל טכנולוגיות הפרטיות האלה, בין אם זה מה שאנחנו עושים, או מה שאחרים עושים, הן קריטיות, כדי באמת שיהיה אפשר לעשות שימושים שהם...
אבל תן לי לחפור רגע איתך.
איך זה עובד?
רגע, שנייה, תן לי לחפור רגע איתך.
איך זה עובד? אולי אחר כך, עדיף קודם להבין למה.
זהו, אני מנסה להבין. מה ה-use case? כשאתה, הרי אתם גייסתם הרבה מאוד בתקופה האחרונה, נכון. כל הכבוד אגב, אז תודה. כשאתם באים למשקיעים, אתם אומרים להם, תשמעו, אנחנו הולכים להפעיל את ה-use case'ים הבאים, מה ה-use case'ים, מה הולך לעבוד על זה?
אז קודם כל, מי שכבר מספיק זמן בעולם הזה, מבין את ה-pain point, כי הוא חווה אותו בעצמו, נתחיל כן. משם, אז זה easier sell, הסל הקשה יותר הוא דווקא לאנשים בחוץ, אגב, גם מוסדיים מבינים כבר את ה-pain point, יש המון use case'ים לדעתי, יש יותר use cases שצריכים את זה, ושעוד לא ראינו בגלל זה.
קח אותי לשלושה הראשונים.
אז השלושה הראשונים, עשינו משהו עם JP Morgan, אני מניח שזה בנק שכולם מכירים.
שלום, שלום.
שלום, שלום. הם באו אלינו, הם עכשיו רוצים לעשות טוקניזציה, למלא פנדים שלהם, לפרייבט אקוויטי פאנדס, לכל מיני פנדים שהם מריצים, לכל מיני אינסטרומנט שהם מעלים, סוג של real world assets על סטרואידים שהם מוציאים.
אגב, אדם לוי יהיה כאן בפרק הבא, אדם לוי מ-Backed Finance, פלטפורמת ה-Real World Assets, אולי הכי משמעותית כיום בעולם, יהיה כאן בפרק הבא, צריך מי שזה, אבל כן, בוא נשמע.
אחלה שיל.
אוקיי.
הם באו לזה ואמרו לנו...
שלמים לו, הוא משלם לנו. מקדמים, חביבים מקדמים, כן, נו.
אז ככה, אז הם באו לנו ואמרו לנו, תקשיבו, אנחנו רוצים עכשיו לעשות פיילוט, להביא איזה כמה Private Equity Funds on-chain, אנחנו רגולטורית, מבחינת המחלקת הליגל שלנו, הסייבר סקיורטי, לא משנה מה, לא יכולים להביא את זה על איתיריום, רוצו לעשות את זה על איתיריום, זה המקום כנראה הכי טוב לעשות את זה, לא יכול לעשות את זה, אם הם יכולים להבטיח ללקוחות שלהם, שהם לא חושפים מידע שלהם.
כי הם לא רוצים שלקוח X או Y, יראו שהוא מחזיק כך וכך מניות, או כך וכך קרנות, או כך וכך יחידות של קרן נאמנות.
בדיוק.
אוקיי.
בכל הכוח שלהם, הם מייצרים ארנק,
כן.
כל פעולה שהוא עושה, אפשר לראות בדיוק מתי הוא עושה, בכמה הוא עושה, איך הוא עושה.
ומה היה עד עכשיו?
מתי הוא מוכר.
איך זה עבד עד עכשיו?
קודם כל, עכשיו אין באמת use case'ים כאלה. עכשיו כולנו משחקים בעולמות ה-DeFi, או מחזיקים ביטקוין, או ספקולציות כאלה ואחרות, אחלה ניסויים פיננסיים, אבל בואו, עד עכשיו, המוסדים לא באמת נכנסו לתמונה.
כן. אוקיי, אז JP Morgan, use case אחד מאוד מאוד משמעותי, עוד משהו, או שזה בעצם, בוא נצפין את כל נושא ה-real world assets, שזה באמת עניין שהוא מאוד מאוד משמעותי.
זה אחד שמשמעותי. שתיים שמשמעותי, אז לשמחתנו הרבה, CBDCs הולכים למות, ככה זה נראה.
יש. אגב, הצעת חוק אמריקאית שאומרת anti-CBDC לא, הבעיה המשמעותית, אני חושב אולי וצריך להגיד זה כאן בפודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, שבישראל מקדמים עדיין CBDC את השקל הדיגיטלי, אני חושב שזה מאבק מאוד מאוד גדול שיהיה לנו להיאבק נגד זה, אנחנו רואים, יש כל מיני עמותות שמקדמות את זה, ראינו שיש איזו עמותת פינטק אחת, מרכז הפינטק, whatever, מקדמת CBDC, עשתה פורום CBDC, אחד עם בנק ישראל, מאוד 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 בעייתי, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי, אנחנו נצטרך באמת להיאבק בו, קשה מאוד, כי פה זה עוד לוקח זמן שהדברים משתנים. אז CBDC בארצות הברית הולך למות, אנחנו מקווים.
הוא כבר להבנתי עם הג'יניוס אקט, ואני לא עורך דין, היה לכם כאן עורך דין אני חושב, אבל זה כנראה כבר מת, וסטייבל קוינס זה ה-new game, אבל בסטייבל קוינס, ואנחנו דיברנו עם כל ה-large issuers, דיברנו עם סירקל ועם טטר ועם כולם, מהלקוחות שלהם יש להם בעיה, שהם רוצים להתחיל להשתמש בזה ממש כתחליף לדולר, אבל אז בכל קרדיט קארד שמחובר באמת לסטייבל קוין און צ'יין, רואים בדיוק מתי אתה קונה, מה אתה קונה, אולי אפשר עוד להתווכח, אבל זה מדליף המון המון מידע. כן, זה לא שמיש מהרבה בחינות. אז עכשיו יש פרויקט מאוד מגניב עלינו, שהוא שיתוף פעולה עם אחד מהאישוארז הגדולים בעולם, אם אני אגיד את השם תכירו, אבל אני עוד לא יכול להגיד אותו, אבל לפרויקט הזה קוראים אקסוספיר, והוא בעצם הולך להוציא סטייבל קוין עם פרטיות, אבל און צ'יין, זה לא CBDC, זה רץ על איתיריום, וזה יהיה שאלה, כמו סטייבל רגיל.
השאלה, ואני שואל רגע, שאלה אידיאולוגית קצת, האם כאילו עם כל החופש שיש לה בבלוקצ'יין וב... לא, הוא חופש מוגבל, אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו כל כך רמה כזאת של פרטיות? הרי היום אתה משלם בכרטיס אשראי, יש לך פירוט אשראי, אתה מקבל את הפירוט אשראי בסוף החודש, ואז אתה יכול לעקוב, להסתכל איפה הוצאת, איפה בסך הכל לעקוב אחרי העברות שלך. אני פשוט טועה לעצמי, בן אדם שלא יודע להתנהג עם כסף, זה יכול לקחת אותו גם למקום פחות טוב, למקום שבו הוא לא שולט בהתנהלות הפיננסית שלו.
אני חושב שהשאלה שלך היא שאלה, אני חושב שצריך לדייק אולי את השאלה, כי בסוף מה שגיא עושה, זה בסוף, בסוף יש לך, הרי לך יש פרטיות מול חברת האשראי, אבל הבעיה שגיא מטפל בה היא בעיה הרבה יותר חמורה.
לא, אבל תחשוב על זה. הפרטיות שלך מול עצמך, רגע, אני שואל, לא. אם עכשיו אתה לא יודע על מה אתה מוציא את הכסף.
אין פרטיות מול עצמך, זה לא, לא שאתה יודע, רגע, רגע, תן לי להסביר.
אתה יודע על מה אתה מוציא את הכסף.
אתה יודע על מה אתה מוציא את הכסף, אבל השאלה
היא, יש לך רישום.
הבעיה המרכזית היא זה שבבלוקצ'יין, הבעיה המרכזית היא זה שבבלוקצ'יין, תחשוב על זה שההוצאות שלך בוויזה, כל הפירוט האשראי שלך, אם זה רגיל, זה פשוט פתוח באינטרנט. וזה הבעיה המרכזית שגם מתמודד איתה, אבל השאלה, אני חושב שאולי שאלה אליך בהקשר הזה, אוקיי, אז אנחנו מבינים למה צריך פרטיות, אבל עכשיו יש, אתה יודע, יבואו מי שישאל ויגיד, רגע, מהצד השני, יש כאן איזה שהם גורמי אכיפה, שאנחנו צריכים גם לעזור להם, אנחנו צריכים גם להגיע למצב שגורמי אכיפה יכולים לתפוס bad actors, והשקיפות הזאת של בלוקצ'יין לפעמים מסייעת לנו לתפוס שחקנים רעים. איך הדבר, איך אתם, איך בעצם מטפלים, ברגע שאתה מתחיל להצפין, איך מטפלים בדבר הזה?
תראו, הייחודיות בהצפנה הומורפית היא שאתה יכול לתכנת כל מה שאתה רוצה, כאילו המידע היה פתוח.
אוקיי.
זאת אומרת שאם אתה רוצה להכניס כללי רגולציה, או לתת גישה למישהו, אתה יכול לעשות את זה, ואתה יכול לעשות את זה אפילו יותר טוב. הרי גם הרגולטור, בסופו של דבר, אם תשיבו אותו ותשאלו אותו מה הוא רוצה, הוא רוצה יכולת אכיפה, כמו כן. שאמרת. הוא לא רוצה לראות מידע של כל האזרחים סתם זורם אליו ומציף אותו, וכן הלאה. אני אתן דוגמה טובה שעשינו בפיילוט לפני כמה שנים, עוד בסיקרט, שעשינו, כמו שהייתה את המערכת, זוכרים שהיה קוביד, נכון. כן? והיה את המערכת שמטריה, מתי שחולים מאומתים נפגשים כן. והכל, רק מה? זה היה עם מערכות של השבק והמוסד, והם ראו את הכל. אנחנו בנינו פיילוט שעושה את אותו דבר, אבל היא רק מטריה לשני האנשים שנפגשו, לכל האחרים זה מוצפן, ויכולה להוציא נגיד לאיזה מערכת אכיפה סטטיסטיקות, כמה חולים מאומתים נפגשו, כמה דברים כאלה, ולא צריכה להגיד לך שגיא היום, בספציפית גיא, באלנבי פגש את ניר. זה לא מעניין וזה לא חשוב. אז להפך, הטכנולוגיה הזאת היא מאפשרת רמת אכיפה, יותר סופיסטיקדד, יותר מעניינת. עכשיו, תקשיבו, גם בסוף אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. הרי דיברנו על בן אדם שלא רוצה שיראו את הכרטיסי האשראי שלו. אבל בואו נסתכל שנייה על רמה אחרת, והיו לנו לקוחות כאלה ואנשים שבאו עם, עם הניד הזה, כולל אנחנו, כיוזר. מה קורה אם אני רוצה לשלם לאנשים בסטייבל קוין, או באתיריום, או בביטקוין? אני רוצה לשלם את המשכורת ככה. אני בתור מעסיק לא אעשה את זה אם הם אחד והשני יוכלו לראות מה, כמה הקולגות שלהם מרוויחים. והיינו חברות שאשכרה באו עם הניד הזה, זה ניד אמיתי. אז הבעיה היא שכל עוד אנחנו נשאר במשחק הזה, של אנחנו לא באמת רוצים להכניס פרטיות, אז אנחנו נשאר באיזשהו מקום מאוד מצמוצם מבחינת ה-use cases, שבאמת באמת אפשר לעשות עם זה, בעיקר בדברים כמו תשלום.
שתגיד לי איך זה, קח אותי רגע לתוך הדבר עצמו, איך זה בנוי כל העניין הזה?
אז אנחנו לקחנו גישה מאוד אחרת, זה קצת, כמו שאמרתם, אני הייתי בסיקרט קודם, סיקרט היא בלוקצ'יין בפני עצמו, שקצת היה חוד החנית בנושא של פרטיות על הבלוקצ'יין. פיניקס משתמש גם בטכנולוגיה הרבה יותר מורכבת, אבל גם לקחנו אסטרטגיה go to market שונה לחלוטין, והיא לא לעשות בלוקצ'יין משל עצמנו, אלא במקום זה, לעשות איזשהו extension שמתחבר לכל בלוקצ'יין קיים. כיום ההתמקדות שלנו באתיריום, ב-L1, L2s, אם ביטקוין אי פעם יאמצו חוזים חכמים, אז אין בעיה גם לעשות את זה שם, וגם בבלוקצ'יינים שהם לא מבוססי אתיריום אין בעיה, אבל הרעיון הוא פשוט לבוא לבלוקצ'יינים קיימים, כמה שהם אינטגרציה עם ארביטרום, שאנחנו מאוד קרובים אליהם, עם בייס ועם ה-L1 כמובן, שבעצם אתה יכול לכתוב חוזה חכם רגיל, למי שלא יודע, חוזה חכם זה פשוט תוכנת קוד שרצה על הבלוקצ'יין כן. במקום באיזה שרת, ואתה יכול לכתוב חוזה חכם רגיל, לרוץ על, לדפלל אותו על איזה רשת שאתה נמצא, פשוט יש לך ככה עוד API'ים להצפנה ו... להצפנה, ועם זה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם הטכנולוגיה שלנו. למשל, לכתוב חוזה אוקשן שבו הבידים הם פרייבט וככה אנשים לא יכולים to front run אחד את השני.
אתה מגיע לעניין, אני חושב שאולי הפרופיל שלך זה לא פרופיל של היזם המצוי שאנחנו ככה מכירים בתחום, זאת אומרת שלא יודע, השתחרר מ-8200 ואץ רץ לעשות לעצמו זה, אתה כאילו עוד לפני זה, זאת אומרת אתה ממש היית חוקר בתחום.
כן, זה אני בעצם גרתי הרבה שנים בארצות הברית.
והם צריכים להגיד דוקטור, יש לך משהו שם ברתי, שהוא דוקטור. אתה יודע, הוא דוקטור. באמת.
אתם לוקחים הרבה דוקטור מפה.
הבדיחת דוקטור הכי שחוקה שיש, כן, אוקיי. אז כן.
שאלה לכם זה למה יש כל כך הרבה דוקטורים בתחום הזה וחוקרים, ועדיין הפרספשן הוא כל כך שלילי.
זה, אני חושב שצריך לשאול, אני חושב שתכף נשאל, אתה יודע מה, בוא נשאל אותך, למה, מה אתה חושב?
אני עוד חושב על זה.
אני אגיד לך...
אני חושב שיש אנשים עם הרבה כסף שעובדים על זה, שזה יישאר ככה.
לא, אני חושב שזה אחרת. אני חושב שיש כאן...
מה?
לא, לא יודע.
אני חושב שיש לנו, תשמע, יש לי תיאוריה לגבי זה. בעולם, עד היום מה שהיה, זה היה שתי שכבות בעצם. הייתה את השכבה, אלינה מי שרואה אותנו בווידאו, הראות עם סמן, הייתה את השכבה של הפיננסים.
ויזואליה.
השכבה של הפיננסים, זה השכבה שהרגולטורים מכירים. יש שם אנשים שלובשים מכנסיים ארוכים, ונעליים מאור, לאב, תן לנו תושות שנייה, תראה לנו את זה. ובשכבה מעל זה, מה היה לנו שכבה טכנולוגית? אנשים שבאים לעבודה עם קפקפים, מכנסיים קצרים, וזה כמונו, בסדר, סבבה, אני באמצע איפשהו.
זה עוד היה לפני הביטקוין.
רגע, ואז מה שקרה, זה שמהרגע שהגיע ווב 3, זאת אומרת, ביטקוין, איתרום וכן הלאה, שתי השכבות האלה התאחדו. זאת אומרת, בלמעלה הייתה לנו את השכבה העליונה, השכבה הטכנולוגית, שאנשים עם מכנסיים הקצרים, הרגולטור אמר, אני לא צריך להתעסק איתו. ובשכבה למטה, אמר, אני צריך להתעסק איתו, ופתאום שהאנשים עם החליפות, והאנשים עם המכנסיים הקצרים התערבבו, זה התערבב להם, ואז הרגולטורים, בגלל שהם ראו אנשים עם מכנסיים קצרים, שיודעים להזיז הרבה מאוד כסף, הם אמרו, אנחנו כבר מכירים אנשים עם מכנסיים קצרים שמזיזים הרבה כסף. זה סוחרי סמים. עכשיו, זה נורא פשטני, אבל למען האמת, אתה יודע, כשאתה יוצא לך לדבר עם זה, אתה אומר, איך זה יכול, הם אומרים, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הם רצים מהר מאוד לפתרונות שהם פתרונות קלים עבורם, ואני חושב שמה שהם שוכחים, זה הם שוכחים אולי את השיעור הראשון בכלכלה, שהשיעור הראשון בכלכלה, מי שלמד כלכלה מכיר...
אולי בארץ.
בכל מקום.
באמריקה, אילון מסק היה בן אדם עם קפקפים.
בכל...
הטקבורס הם גם ככה.
אני חושב שזה כאילו... הטקבורס הם ככה, אבל הם לא הזיזו כסף, אבל מה שהם שכחו זה שגם עקומת התמורה, יש את העקומה הזאת של תותחים וחמאה, נכון? שזה עקומה עגולה כזאת, שככה המשק עובד, אבל אם יש פיתוח טכנולוגיה, זה עקומה כאילו קופצת. אז כאן יש לנו פיתוח טכנולוגי בתחום הפיננסי, שהוא פיתוח טכנולוגי שהוא שובר עולם, שקודם כל של ביטקוין, ואחרי זה של כלל מערכות המטבעות הדיגיטליים, שהוא פשוט פיתוח טכנולוגי מאוד 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 גדול, ואני חושב שאנשים הרוויחו מזה הרבה מאוד כסף, ואז קודם כל גם נכנסו שחקנים רעים בחלק מהמקומות, כמו שנכנסים לפעמים שחקנים רעים, אבל הרגולטורים התייחסו לזה בתור וואו, איזה דבר, אבל האמת היא שאני לא רוצה שזה, אני רוצה לחזור יותר אליך. אז בעצם היית חוקר בתחום.
כן, הייתי חוקר, אני בעצם חקרתי את בלוקשן והפרטיות, אני כנראה החוקר הראשון שחקר את זה, ממש באופן יסודי, עוד ככה ב-2014-2015.
איפה עשית את הדוקטורט?
סליחה?
איפה עשית את הדוקטורט?
MIT.
הייתי, רציתי שהוא יגיד MIT, אתה מבין? אתה מבין, עשה דוקטורט ב-MIT, זה לא סתם, זה לא כמות.
זהו, כן.
זה אוניברסיטת מרכז אקדמי רופין.
מכיר HIT.
אתה מכיר HIT? HIT בראשון. זה דומה? דומה, אבל במסצ'וסטס. במסצ'וסטס, לא אותו דבר.
שם ממני לבטא, זה כבר קשה.
אופה. אוקיי, אז כן. אז ב-MIT בעצם הטכניון המוביל בעולם אולי.
נכון, אבל הטכניון כאן לא נופל משם.
אוקיי.
יש כמה חברים בטכניון, אז אני חייב להגיד את זה. אבל היתרון שם לעומת פה, ששם כבר באמת זיהו את זה לפני 10 שנים. אני לא יודע כמה אנשים כאן יודעים, אבל ממש בתוך MIT כבר היו כמה מהביטקוין קור דבלופר שהגיעו בזמנו, והרבה אנשים, היה כאילו הרבה הרבה רחש סביב ביטקוין, בלוקצ'יין והקטע הטכנולוגי, כבר עוד ב-2013, 2014, 2015, שזה היה נורא מגניב.
כן.
תראה, זה מה זה מגניב, כי בתור סטודנט אתה גם כזה, אני מסתכל על זה רגע, אתה גם כזה, פתאום מוצא משהו שיכול להניב לך כסף. בתור סטודנט, כאילו, עזוב רגע שזה, אבל באוניברסיטה היוקרתית, פתאום אתה מוצא משהו, אתה, וואו, כאילו, זה...
תראו, ככה זה התחיל.
חתיכת דבר, זה מרגש.
אני הלכתי לעבוד על AI, כן, עוד אז. והתחילו שם כל הקטע עם הביטקוין והבלוקשן, וכבר התעניינתי בזה אז. והלכתי למנחה שלי ואמרתי לו, תגיד, אכפת לך שאני אסתכל על זה במקום? והוא אמר, יאללה, לך על זה. אז זה נורא כיף, כן.
כן.
זה ממש ממש מגניב.
תגיד לי, אנחנו קצת לקראת סיום, לפני מספר שבועות היית יחד איתנו בכנסת, באמת בכנס הקריפטו, קריפטו לעתיד כלכלת ישראל, ודיברת שם באמת על ה... אתה יודע, אולי על החלק העצוב של העניין הזה, שבעצם יש כאן כל כך הרבה, כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה זה, אבל יש בעיה לעבוד כאן מישראל.
יש פספוס אדיר בעיניי.
אוקיי.
ואני לא יודע כמה יש כאן שראו איך זה בארצות הברית ואיך זה כאן. עכשיו, בארצות הברית, נכון, היו כמה שנים פחות טובות, אבל בסך הכל בארצות הברית תמיד היה אפשר להתנהל כחברת קריפטו, כמעט תמיד, אפשר להתנהל בתחום, ולא היו שם בעיות. ובארץ, וזה ממש חבל, אני ברמה האישית כבר 10 שנים בתחום, ובאו אליי אנשים שרצו להיות יזמים, יוצאי יחידות אליט ו-8200 ומצוב ומסייבר, והרבה מהם נרתעים מהעולם הזה בגלל הבירוקרטיה, בגלל שהם אומרים, אני אלך ואני אקים חברת סייבר, ואני לא אבנה כאן חברה בתחום הבלוקצ'יין שיותר מעניין אותי, כי לא בא לי עכשיו להתעסק באיך אני מכניס כספים לארץ ומשלם לעובדים משכורות. והפוך, עובדים לא רוצים לבוא לחברות מסוג שלנו, יותר קשה לנו להתחרות, למרות שזה מעניין אותם יותר, למרות שאנחנו יכולים לשלם כמו חברות הסייבר המובילות, בגלל שיש כל מיני דברים בתנאים של האופציות שלהם אל מול...
שלמו פי 2 מיסוי על האופציות. כן.
בדיוק, פי 2 מיסוי, אולי, אי בהירות, הם לא יודעים אם יוכלו להיפגש עם הכסף בסופו של יום, וכן הלאה. ואני כמעסיק, בסוף, חלק גדול מהעבודה שלי, ושאני שעובדים, אני צריכה להתעסק בבירוקרטיה ובמקלות בגלגלים האלה, במקום בעבודה עצמה. ולמיטב ידיעתי, אני מכיר לא מעט יזמים שפשוט ויתרו ועזבו את הארץ, אבל גם אנחנו, למרות שאנחנו מאוד מאוד משתדלים להעסיק בישראל, כי אין טלנט כמו בישראל. לא בריכוז הזה, לא במוטיבציה הזאת, כמה שיותר אנחנו אוהבים להביא אנשים מישראל, ועדיין אנחנו לאט לאט מתרחבים בארצות הברית ובאירופה. בצער רב.
תשמע, אני אגיד לך מה, אני חושב שזה חשוב שאתה אומר את זה, כי שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים, צריך להביא את הכל הזה פעם אחרי פעם. אני רוצה להגיד לך משהו שלהבדיל, שאני חושב שאנחנו כן נוכל להצליח להביא לשינוי, אבל אנחנו לא נוכל להרפות מהלחץ, ואנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה יום יום.
לא עושים ככה.
מה זה?
אפשר לסיים ככה.
לא, אני רוצה לסיום, אני רוצה קצת, כן, לסיום אני רוצה קצת, יש לנו, אבל אנחנו כן נמצאים באיזה נקודה של ברייט פיוטשר, נכון? זאת אומרת, כאילו אם אתה מסתכל עכשיו על ארצות הברית ועל מה שקורה, וגם מבחינת המוצרים שלכם, זאת אומרת, הייתה לנו ממש התפוצצות עכשיו גם של real world assets, כאילו ראינו פלטפורמות שמתחילות, מתי אנחנו נראה, אני מבין שהפלטפורמות של real world assets עדיין לא פתוחות לאמריקאים, אבל השאלה היא, האם הגופים הגדולים כבר נערכים בעצם לפתוח את הדברים האלה לשווקים הגדולים בעולם, ומתי אנחנו נראה בעצם את ההתפוצצות הגדולה, או שאנחנו כבר נמצאים בעיצומה?
לא, לדעתי אנחנו בעיצומה. לדעתי, בארצות הברית, כל הארגונים הגדולים מסתכלים על זה, לא רק מסתכלים.
אוקיי.
מסתכלו על זה עשור. הם עובדים על זה עכשיו, תראו, ההכרזה של רובין הוד, זה לדעתי מהפכה.
של פלטפורמה, של טוקניזציה בעצם של נכסים.
כן, שהם הולכים מה שקרה להוציא צ'יין משלהם, ולהריד שם את כל הטרנזקציה ואת כל הנכסים. גם בארצות הברית, אני חושב שהדבר הזה הוא או נפטר או לקראת פתרון, זה נען אישו. אין היום ארגון בעולם שלא חושב ולא עושה צעדים בלהיכנס לעולמות האלה. אנחנו תוך 5 שנים נראה כאן משהו אחר לגמרי, ואם אפשר משהו חיובי לגבי ישראל, אז למרות כל הקשיים, והקשיים רבים וחבל, אני חושב שישראל כיום, כנראה, אם היא לא תתפוס עצמה בשנה, שנתיים הקרובות, היא לא תהיה מעצמת קריפטו, בלוקצ'יין, כמו שהיא יכולה להיות. הלוואי ואני אתבדה. אבל מבחינת הטלנט, למרות כל הקשיים, הטלנט גדל כאן. יותר ויותר אנשים שאני מעריך ושהם מוערכים, ושהם second, third time founders, או פרופסורים למיניהם וכאלה, עוזבים את הדייג'אב שלהם, עוזבים את החברות הקיימות, ומקימים עכשיו חברות בלוקצ'יין. עדיין חלקם בישראל, ויש לנו הרבה הרבה מה להראות.
אבל זה עדיין כמו כל תחום בארץ, הייטק, בין אם זה הטק, בין אם זה מסעדנות, בין אם זה כל תחום, יש לנו כישרונות מדהימים, אבל אין לנו תשתיות טובות.
זה נכון.
כמו כל תחום.
אבל נעבוד על זה, נעבוד ונצליח.
הוט-טק לדעתי הכי חשוב, לדעתי הסייבר פה בירידה והבלוקצ'יין בעלייה. בואו נעזור לזה לקרות.
יאללה, בואו נעזור לבלוקצ'יין לעלות. דוקטור גיא זיסקינד, מייסד והיזם של פיניקס. תודה רבה שהיית איתנו היום בפודקאסט.
מדהים, איך התחלת כגיא זיסקינד וסיימת כדוקטור אצלנו בפודקאסט. איזה תהליך עברנו.
איזה כיף.
ניר הירשמן.
אסף גרף.
תודה רבה שהייתם איתנו.
איפה אפשר לראות אותנו?
תגיבו לנו מה אתם אוהבים, מה אתם אומרים על האולפן החדש, אם כדאי להישאר פה.
בטלפון של אסף כמובן.
בטלפון של ניר כמובן.
050-620-5384. פרסים למי ששולח וואטסאפים בין 2 ל-4.
שלחו מדבקות טובות.
מדבקות מצוינות.
יאללה, אתם יודעים איפה לשמוע אותנו, לכו תהיו טובים.
ואתר איגוד הביטקוין. תודה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.